הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros osha shuoi all was of the beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שני, י' ב' בתמוז תשע"ה, מסכת נדרים, דף למד וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור הדף היומי עם עוד הערה על אשר למדנו לעיל בדף למד ב' תמוד א', שם נאמר ותיקח ציפור הצור ותכרות את אורלת בנה. דנה הגמרא בסוגיה אודות המאורע של מילת אליעזר בנו של משה רבינו, בו שימשה האם ציפורה כמוהלת, ואימה לה את בנה בעזרת צור אבן חדה ולא בכלי ברזל כמקובל. להלכה נפסק בשולחן ערוך יורד היה סימן ריש סמך ד' סעיף ב', שניתן למול בכל כלי חד ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר הקורט. אבל מוסיף השולחן ערוך בדבריו ומצווה מן המובחר למול בברזל, בין בסכין בין במספריים, ונהגו למול בסכין. הטעם למנהג המילה בסכין הוא על פי דברי הפסוק שבו צובה יהושע מפי הגבורה, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שינית, כאמור בספר יהושע פרק ה' פסוק ב'. הרי לנו שציווה הקדוש ברוך הוא יהושע לעשות איזמלין חריפין, כי לשון התרגום דהיינו סכינים חדים. אבל הטעם העיקרי שהוזכר בפסוקים ללקיחת סכין העשויה מברזל זה מאחר שהברזל חד וחיתוכו מהיר, דבר המפחית מעוצמת הכאבים הנגרמים עקב המילה. על פי טעם זה, כדי למנוע כאבים, יש אף להימנע מלקיחת סכין עם פגימות הגורמות לכאב לנימול. מביא הפחד יצחק מקרה מצער שהראה למוהל ששימש גם כשוחט, שבעת שעמד למול תינוק, בירך בכוונה גדולה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על השחיטה. ותוך כדי כך, קיים את מצוות המילה. אמרו חז"ל במסכת מועד קטן דף חי עמוד א', ברית כרותה לשפתיים, ולמגינת לב כל הנוכחים, מיד לאחר המילה ישיב ערך הנימול את נשמתו ליוצרה. כותב הפחד יצחק כי עקב מאורע זה היה מי שיניג בקהילתו כי מן הראוי שלא ישמש אדם אחד בתפקיד שוחט וגם מועל, וזאת כדי להימנוע אישנות מאורות מצערים מעין אילו. אבל לא נתקבל המנהג הזה בשאר הקהילות. לפי הדברים הנזכרים שמצווה מן המובחר למול בסכין, יש להקשות מדוע מלה ציפורה את בנה באבן ולא בעזרת סכין העשוי ברזל. תרץ ערוך השולחן שעקב שהותם בדרך ממדיין למצרים לא עלה ביד ציפורה להשיג סכין ברזל, ועל כן נאלצה להסתפק בצור, וזאת על פי ההלכה שכל דבר חד כשר למילה. פי דין זה, ניתן למול בכל דבר שחותך. ודן המנחת יצחק לגבי שאלה מעניינת שהוצגה בפניו. לפני מספר שנים התפרסמה בעיתונים ידיעה רפואית מעניינת הקשורה למצוות ברית מילה. שם נכתב אודות ילד שנולד עם בעיות של אי קרישת דם. והילד הזה נשאר הרל עד היותו נער בן 13 כדי לא לסכנו במילה העלולה לגרום לו לאבד דם רב. היותו בן 13, עלתה אפשרות להשתמש בטכניקה חדישה ולמול אותו בעזרת קרני לייזר בשילובם של תרופות הגורמות לקרישה. יתרונם של קרני הלייזר מתבטא בכך שבשעת החיתוך צורבים הם בו זמנית כלי הדם, ועל ידי כך נמנעת הסכנה ממנה חששו הרופאים שיאבד הנימול דם רב. כששמע המשפחה של הילד את אותה האפשרות הזו, מיהרו ומלו את בנם בעזרת קרני לייזר, והילד אכן נותר בריא ושלם. כשראו ההורים שהברית עברה כשורה, ביקשו למול באופן הזה גם את בנם הנוסף שסבל אף הוא מהבעיה הזאת. אז המנחת יצחק מפקפק בעצם האפשרות למול בקרני לייזר מבחינה הלכתית, משום שאף שנפסק בשולחן ערוך שניתן למול בכל דבר החותך, מכל מקום, ייתכן שמילה בקרן לייזר אינה נחשבת חיתוך מכוחו של האדם, והרי כמילה על ידי סם, ואין זה נחשב כקיום מצוות מילה מאחר ואינו מכוחו של האדם. והוא מוסיף שאף אם נאמר שמילה בלייזר כן נחשבת מילה ראויה, אולם מאחר והנימול יזדקק לטיפול נגד קרישה, אסור למול אותו משום שהרי הוא נחשב כחולה מסוכן, הפטור ממילה. אלה הם הדברים, הלקוחים מספר מאורות הדף היומי, ומכאן בשמחה ובטוב ליבב, אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותי, שתאיר עיניי במאור תורתך, ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי, כבר העמידני על האמת, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אנחנו מתחילים לסכם, מי הנה משנה בדף למדה. למדנו במשנה, מדיר מותר להפריש תרומות ומעשרות על תבואת המודר לדעתו, ואם הוא כהן מותר לו להקריב עבורו קיני זווין וזוות ויולדות והטעות והאשמות. ומותר לו ללמדו מדרש ספרה וספרי שהם מדרש הפסוקים, הלכות, דהיינו הלכה למשה מסיני והגדות דברי חכמים שיסמיכו על הפסוקים, אבל לא מקרא. ואת בניו מותר לו ללמד גם מקרא. הסתפקה הגמרא, כהנים המקריבים קורבנות, האם הם שלוחים של בעלי הקורבנות, ולכן אם בעל הקורבן מודר הנאה מכהן אסור לו להקריב קורבנו, שהכהן מהנה בכך את בעל הקורבן במה שעושה את שליחותו, או שהכהנים שלוחי שמיים ומותר לכהן המדיר להקריב את קורבן המודר. ויהיה הגמרא ראיות לספק הזה. למדנו במשנה שמקריב עליו קיני זווין, הנה מוכח שהכהנים שלוחי שמיים הם, שאם לא כן, כיצד מקריב עליו הרי מהנהו? דחתה הגמרא שעד הרבה, מזה שנאמר במשנה שמקריב דווקא את הקורבנות הללו ולא נאמר סתם שמקריב עליו קורבנות, משמע שדווקא הקורבנות הללו מותר הכהן להקריב עבור המודר, כיוון שהם קורבנות של טמאים מחוסרי כפרה. ובאילו ודאי שלוחי שמיים הם, כיוון שאפשר להקריבם שלא מדעת הבעלים. כמו שאומר רבי יוחנן, שכל הקורבנות הן מקריבים אותם למידת הבעלים, חוץ מקורבנותיהם של מחוסרי כפרה, שנאמר זאת תורת הזב. מהמילה תורת משמע שבין זב גדול ובין זב קטן מביאים את הקורבנות הללו, וזב קטן על כוחך שאביו מביא את הקורבן עבורו. אם כן רואים שהוא הדין לגבי זב גדול, אפשר להקריב את הקורבנות שלא מדעתו. אמנם גם לגבי יולדת, למרות שנאמר זאת תורת היולדת, אין רבי יוחנן דורש שבין יולדת גדולה ובין יולדת קטנה מביאים את הקורבנות הללו, כמו שהוא דורש לגבי זב, שהרי קטנה אינה ראויה ללד. כמו ששנה רב ביבאי לפני רב נחמן, שלוש נשים משמשות במוח, קטנה מעוברת ומניקה, טעם הקטנה שמשמשת במוח שמה תתעבר ותמות. אלא הוא דורש מהמילה תורת היולדת שבין יולדת פיקחת ובין שוטה, מביאה קורבנות הללו, כיוון שהבעל חייב להביא את קורבנות אשתו. כמו ששנה רב יהודה, בעל עשיר מביא קורבן עשיר עבור אשתו הענייה. לגבי קורבן עולה ויורד, שהקורבן משתנה לפי יכולתו הכלכלית של המקריב. והבעל העשיר מביא זאת כיוון שחייב להביא את קורבנותיה. ומה שאחר שמגרשה אינו חייב בקורבנות שנתחייבה בהם מקודם, זה כיוון שכותבת בשובר כשהיא מתגרשת ממנו, והיא נותנת לו עבור תשלום כתובתה שהיא מוכלת לו כל אחריות שיש לה מקודם, ונכלל בזה גם חיוב קורבנותיה. ורב שימי ברבא מביא ראיה מזה שלמדנו בברייתא שמדיר כהן רשאי לזרוק דם חטאתו והשמו של המודר. הנה מוכח ששלוחי רחמניים, דחתה הגמרא שמדובר בדם חטאתו והשמו של מצורע, שאפשר להקריבם שלא מדעת הבעלים. נאמר בפסוק, זאת תהיה תורת המצורע, משמע בין מצורע גדול, בין מצורע קטן, מביא את הקורבנות הללו, ובמצורע קטן על כוחך מקריב אביו עבורו, שלא מדעתו, ובזה ודאי הם שלוחי שמיים. עוד ראיה ניסתה הגמרא להביא מזה שנאמר במשנה שהכהנים שפיגלו במקדש במזיד חייבים לשלם לבעלים דמי הקורבן שפסלו. נאמר בברייתא שאם פיגלו בשוגג פטורים, אבל הקורבן פיגול. הנה מוכח שהם שלוחי שמיים, שאם לא כן מדוע הקורבן פיגול? יאמר בעל הקורבן לכהן, מיניתי אותך שליח לתקן ולא לקלקל. גם את הראיה הזאת דחתה הגמרא, שונה פיגול שנאמר בו לא יחשב לו. דורשים מכך שהכהן יכול לעשותו פיגול, אף על פי שלא עשהו הבעלים שליח לכך. עד כאן הסיכום והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, כיכרי עליך הוא נתנו לו במתנה או מחרו לו או נתנו לאחר או מת. מה הדין להלכה? התשובה היא, נתנו לו במתנה או מחרו לו אסור, נתנו לאחר או מת, מותר. שאלה שנייה, אוסר דבר בקונם, מה הדין לגבי מעילה ופדיון והאם יוצא לחולין על ידי מעילה? התשובה, לשיטת רבי מאיר יש מעילה בקונמות, לרבנן אין מעילה, ובקונם כללי יש פדיון, בקונם פרטי אין פדיון. והר"ן נשאר להלכה בספק אם הוא יוצא לחולין על ידי מעילה. שאלה שלישית, כיכרי עליך ונתנו לו במתנה, מי מעל ומתי ומדוע דווקא בזמן זה? התשובה, המודר מעל כשישתמש בכיכר, כמו מעילה בהקדש שמועל מתי שמוציא לחולין. שאלה רביעית, למי נפקמינה עם כהנים שלוחי דידן או דשמיה? התשובה, אם הכהנים שלוחים שלנו של בעלי הקורבן, אסור לכהן להקריב למודר קורבנותיו הצריכים דעת, ואם הם שלוחי דשמיה, מותר. שאלה חמישית, מדוע לא פושטים מהמשנה שמתירה להקריב למודר קיני זווין שהכהנים הם שלוחי שמיה? התשובה, כיוון שהמשנה מתירה רק קורבנות של מחוסרי כפרה, ובזה הרי לא צריך דעת, והכהן אינו עושה שליחותו של מקריב הקורבן. שאלה אחרונה, מה לומדים מהפסוק זאת תורת הזהב, מה לומדים מהפסוק זאת תורת היולדת? התשובה, זאת תורת הזהב מלמד בן גדול בן קטן, זאת תורת היולדת מלמד בין אם היולדת פיקחת, בין אם היא שותה. עד כאן החי וראי פרק השינון הסיכום והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, וכעת, הכל ערוך ומוכן, לגשת בסייעת הדשמי הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני, ות בית בתמוס תפשיניה, עיקר העניין הוא לימוד הפינו היומי, הלא הוא דף למדבב ממסכת נדרים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ה' עמוד ב', תחילת העמוד, מן המשנה הפותחת במילים, ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו. מן המשנה הזו, בדף למד ה' עמוד ב', כעת, בסייעת הדשמי הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה מפרטת דינים נוספים המותרים או אסורים במודרנה. אומרת המשנה ותורם את תרומתו ומעשרותיו, מותר המדיר לתרום את תרומתו ומעשרותיו של המודר, כלומר שנוטל המדיר מפירותיו של המודר ותורם או מעשר מהם על פירות אחרים של המודר, ועושה זאת לדעתו של המודר. ומדובר כשאמר המודר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ובזה גילה דעתו שהוא חפץ שיתרמו מפירותיו, ולכן כל הרוצה לתרום רשאי לתרום, אבל אין כאן שליחות גמורה. וכן אומרת המשנה, אם המדיר הוא כהן, מקריב עליו על המודר את קורבנותיו. ורוב הראשונים מפרשים שמדובר באופן שהמודר יפריש את הקורבן משל עצמו, והנידון הוא האם מותר למדיר הכהן להקריבו. אבל מהתלמוד הירושלמי משמע שהמשנה התירה גם באופן שהכהן מפריש משל עצמו בעבור המודר. ומבאר התוספות טריד את הטעם, שהרי הכהן עשה זאת שלא בידיעתו, וגם אין הכהן יכול לטובעו בדין שישלם לו על מה שיפריש בעבורו, הועיל ועשה בזה מצווה, ומצוות לב ליהנות ניתנו. ומפרט את המשנה, איזה קורבנות המדיר מקריב עבור המודר, כגון קיני זווין וקיני זוות. זוג ציפורים שחייבים להביא הזווים או הזוות בתארתם. ומשום שמביאים זוג של ציפורים, הם נקראו קינים. או אומרת המשנה, קיני יולדות. יולדת נתמת בלידתה, ולאחר גמר ימי תארתה מביאה לבית המקדש כבש לעולה, ותור בן יונה לחטאת. ואם לא משיגה ידה לקנות כבש, מביאה אף היא שני תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. או המדיר מקריב עבור המודר חטאות והאשמות. ולכמן בדף למדבב עמוד א', תבאר הגמרה שכוונת המשנה לחטאות והאשמות של מצורה דווקא, שהוא מחוסר כפרה כמו זב ויולדת, ואפשר להקריב את קורבנותיו שלא מדעתו, ולכן אין זה נחשב שהמדיר עושה את שליחותו. אבל הרן מביא שבמסכת קדושין דף חפג עמוד ב' הוכיחה הגמרה שכהנים שלוחי דרחמנאים, הם שלוחי השם, ולפי זה כוונת המשנה כאן היא לכל קורבנות חטאת והשם, ולאו דווקא של מצורה, כיוון שבכל הקורבנות אין המדיר, הכהן, עושה את שליחותו של המודר בעל הקורבן. וכאמור, אין בהקרבת הקורבנות על ידי המדיר איסור בכך, הועיל ואין המודר נהנה מהמדיר בהקרבתם בהנאה אסורה עליו. כי המדיר עושה בזה מצווה ולא לשם הנאת המודר הוא עושה. וגם השהותר לאכול בקודשים מחמת הקורבן, אין זה אלא גרם הנאה ומותר. אילו התפארת ישראל מבאר שאין בזה אפילו גרם הנאה, כיוון שזה רק סילוק דבר המעכב ולא הנאה גמורה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכמו כן מלמדו מותר המדיר ללמד את המודר מדרש או הלכות ואגדות, ואין הנאה זו אסורה על המודר, הועיל ולימוד תורה זה מצווה ומצוות לב ליהנות ניתנו. ואילו האור שמח מבאר על פי דברי הירושלמי, שהועיל ולא נדר הנאה מגוף המדיר אלא רק מנכסיו, בלימוד המדרש אינו נהנה מנכסיו אלא מגופו. והרשב"א ונימוקי יוסף מבארים שהטעם הוא כיוון שהמדיר מקיים מצווה ועושה כן לצורך מצוותו ולא בשביל המודר. עוד כותב הרשב"א טעם בזה, כיוון שהנודר לא התכוון לאסור על עצמו דברי מצווה. והתורי אבן מבאר את הטעם, כיוון שיש איסור ליטול שכר על לימוד מדרש, וגם אם המדיר לא ילמדנו, הוא ימצא אחר שילמדו. ולכן זה מותר. ואף מה שלימדו בחינם אינו נחשב הנאה, כיוון שאסור לאדם ליטול שכר על שלימד את חברו מדרש או הלכות ואגדות. ואם כן, המודר לא ירוויח ממון. אבל אומרת המשנה, לא ילמדנו מקרא במקום שנוטלים שכר על לימוד המקרא, כי הועיל ויתירו ליטול שכר על הלימוד הזה, אם ילמדנו בחינם, נמצא שהוא מהנה אותו. ולכמן בדף למד זין עמוד א', נחלקו המוראים מדוע מותר ליטול שכר הלימוד המקרא. רב סובר שהתירו ליטול שכר הלימוד מקרא משום שסתם לומד די מקרא הם תינוקות, והמלמד נוטל שכר על ששומר עליהם. רבי יוחנן סבר שהתירו ליטול שכר משום שהמלמד מקרא צריך גם ללמד את פיסוק הטעמים, ועל לימוד זה מותר ליטול שכר, כיוון שאינו מדאורייתא. מסיים את המשנה ואומרת, אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו של המודר. מקרא שלאביהם המודר אין הנאה בזה, ואף שיש עליו מצווה ללמד את בניו ובנותיו תורה, והמדיר עושה זאת עבורו, אין זו הנאה, שהרי מצוות לאו ליהנות ניתנו. וגם אינו נחשב שמענה אותו במה שמנע ממנו את הטרחה שבלימוד בניו, שהרי זה גרמה באלמה וגרמה נאה מותר. מוסיף התפארת ישראל, ואף במקום שנוטלים שכר וזה שלימד את בנו, מענה אותו בזה שפטר אותו מלשלם, מכל מקום המודר לא היה משלם כדי ללמד את בניו. יש לציין שהרמב״ם בלכות נדרים פרק ו' הלכה ז' והטור ביורד היה סימן ר' שחף א', הביאו להלכה את הדין הזה שהוא מלמד את בניו מקרא, וישמיתו ואת בנותיו. למה? כי אסור ללמד בנות תורה, ואפילו תורה שבכתב כפשוטה אסור ללמד. נחלקו התנאים במסכת סוטה דף חף עמוד א', האם הם מלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות או לא. כותב החפץ חיים בליקוטי הלכות, פרק ג', שבזמננו כאשר נתרופפה מסורת, מצווה רבה היא ללמד את הנשים חומש נח ומוסרי חזל, כדי שתתאמת אצלן האמונה. זוהי המשנה שלנו בדף למדה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מסתפקת הגמרא בשליחות מי עושים הכהנים את העבודה בבית המקדש. היא באה אליהו, הסתפקו בבית המדרש, הני כהני, הכהנים המקריבים את הקורבנות בבית המקדש, שלוחי דידן אבו, האם הם נחשבים שליחים שלנו בעלי הקורבן, הועיל ולבעל הקורבן יש תועלת מהקרבה, ולמענו הם עושים אותה, או שהם נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים, כלומר שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש. מבררת הגמרא למי נפקמינה, איזו הלכה תלויה בספק הזה? מבארת הגמרא לאדם שהוא מודר הנאה מכהן פלוני, האם מותר לכהן הזה להקריב בעבורו את קורבנותיו או לא? אי אמרי דשלוחי דידן אבו, אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחים שלנו, המהני לי. הרי הכהן מהנה את המודר בזה שעושה את שליחותו להקריב את הקורבן ואסור. ואי אמרי אם תאמר שהם נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים שבשליחות הקדוש ברוך הוא הם עובדים בבית המקדש, מותר אותו כהן להקריב בעבורו, שהרי אינו עושה שום שליחות עבור המודר אלא לשמיים. שואלת הגמרא מאי, מה התשובה לספק הזה? רגע לפני שנביא את פשיטות הגמרא כאן, נאמר שבמסכת קידושין דף רב ג' עמוד ב' מסיק רבונה בריידר רב יהושע שהכהנים אינם שלוחי דרחמנה, שלוחי שמיים. עושים זאת בשליחות הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כי אם נאמר שהם שלוחים שלנו, כיצד ייתכן שהם יעשו מעשה בשליחות מישהו, אם המשלח בעצמו לא יכול לעשות את הדבר הזה? הרי את מעשה ההקרבה לא שייכים ישראל לעשות, רק הכהן יכול לעשותו, וכל דבר שאדם אינו יכול לעשות, גם אינו יכול למנות שליח שיעשה זאת במקומו. מקשים הרן והתוספות, מדוע לא הביא הגמרא כאן את דברי רבונה ממסכת קידושין כדי לפשוט את הספק שלנו? והם מתרצים שאומנם רבונה הוכיח מסברה שהכהנים הם שלוחי דרחמנה, אבל הגמרא כאן רוצה להוכיח ממשנה ומברייתא, ולא לסמוך על סברה בלבד. אם כן, חוזרים אל הספק אצלנו בגמרא, האם הכהנים הם שלוחים שלנו או שלוחים של הקדוש ברוך הוא? מדרץ את הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, שלוחי השמיים. דתנן שנינו עכשיו אצלנו במשנה, המדיר יכול להקריב על המודר קיני זווין, מקריב עליו קיני זווין וקיני זוות, קיני יולדות, חטאות והשמות. היא אמרת אם תאמר שהכהנים נחשבים שלוחי דידן, שהכהנים נחשבים שלוחים של בעל הקורבן, הלא כמהני לי. הרי הכהן בכך שהוא מקריב את הקורבנות של המודר הנאה, הוא מהנה את המודר בזה שמקריב בעבורו את הקורבן ועושה את שליחותו. והיה לנו לאסור למדיר להקריב את קורבנות המודר. אלא מוכח מן המשנה שהכהנים נחשבים שלוחי דשמיה, ולכן מובן מדוע מותר לו להקריב עבור המודר, שהרי הכהן עושה זאת לשמיים, אלא שאגב זה נגרמת למודר הנאה שהוא מותר לאכול בקודשים. ואין זה אלא גרם הנאה וגרם הנאה מותר. יש מחלוקת בראשונים, האם יש למשלח הנאה בכל מעשי שליחות שהשליח עושה בעבורו, או רק בדברים הצריכים שליחות כגון קורבנות או תרומה וכדומה. אבל בדברים שאינם צריכים שליחות כגון השבת הוועידה או ללמדו מדרש, מותר המדיר לעשות את שליחותו של המודר. דוחה הגמרא את הראיה שהביאה שהכהנים הם שלוחי דשמיה ואומרת, ולטעמך לפי מה שאמרת, שיש ללמוד מהמשנה שלנו לעניין הזה, אם כך, ליטני, היה צריך להיות כתוב במשנה מקריב עליו קורבנות. בסתם, מדוע נקטה המשנה דווקא קורבנות של זב וזבה ויולדת, המעוקבים מלהיכנס למקדש ולאכול בקודשים עד שלא יקריבו את קורבנם? זאת אומרת שקורבנם לא בא לכפרה על חטא אלא כדי להתירם בקודשים, אלא על כורחה שמחוסרי כפרה, שייני, יש ארבעה שנקראים מחוסרי כפרה, זב ומצורה, יולדת וזווה, שאפילו כאשר נתהרו מתומתם וטבלו ערב קודם, עריף שמשם, עדיין אינם יכולים לאכול בקודשים או להיכנס לבית המקדש עד שיביאו את קורבנם. ולכן אין דינם שווה לשאר הקורבנות. ובדווקא נקטה המשנה שלנו את הקורבנות האלו, שאף שבשאר קורבנות יהיה אסור המדיר להקריב בעבור המודר, כיוון שהכהנים הם שלוחים שלנו, מכל מקום, את הקורבנות האלו יכולו להקריב בעבורו, והטעמו, דאמר רבי יוחנן, שהכל, כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים, הואיל והם באים לכפרה על חטא, אז בהכרח שיהיו מדעת הבעלים, חוץ ממחוצרי כפרה. קורבנות כאלו שאינם באים לכפר על חטא, אלא כדי להתיר את בעליהם לאכול קודשים ולהיכנס לבית המקדש, מאחר וקורבנות האלו לא מחפרים עליו כשאר קורבנות, אפשר להביאם גם בלי דעת הבעלים, ולכן ודאי שגם אין הכהן המקריב אותם נחשב שליח של הבעלים. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו, שהרי אדם מביא קורבן על בניו ועל בנותיו הקטנים. והמקור לזה הוא ממה שנאמר בזב, בספר ויקרא, פרק תדבב פסוק למדבט, זאת תורת הזב. בזה שכתבה התורה את המילה תורת, היא באה לרבות בין אם הזב גדול ובין אם הוא קטן. וקטן, הלא אינו בר דעת להביא קורבן, אלא אביו מביאו בשבילו. וכשם שהתירו להקריב עבור הקטנים שאין בהם דעת, כך גם יכול להקריב עבור חברו שלא מדעתו. אז לפי זה, אין להוכיח במשנתנו שבשאר קורבנות שצריך בהם דעת בעלים, הכהנים הם שלוחי דשמיה, ואפשר לומר שבשאר הקורבנות הכהנים נחשבים שלוחי דידן, שלוחים שלנו. ואולי אפילו להפך, אדרבה, ניתן להוכיח במשנתנו שמשזה שנקטה המשנה דווקא את הקורבנות האלו של מחוסרי כפרה, שאין צריך בהם דעת הבעלים, שבהם בלבד מותר לכהן המדיר להקריב בשביל המודר. אם כן, משמע שבשאר הקורבנות, שכן צריכים בהם דעת בעלים, הכהנים נחשבים שלוחים של בעל הקורבן, ולכן אסור הכהן להקריב את קורבנות המודר. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן. אלא מעתה לרבי יוחנן שדרש את המילה תורת, לרבות גם קטנים, אם כן גם בפסוק בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ז' זאת תורת היולדת, נדרוש לרבות מהמילה תורת, בין יולדת קטנה ובין יולדת גדולה. ואם כך נדרוש יהיה קשה, וכי קטנה בת לידי, האם קטנה יכולה ללדת? ועתני רב ביוואי קמי דה רב יוחנן, הרי שנה רב ביוואי לפני רב יוחנן, גמרא שמופיעה במסכת יבמות דף י' ב' עמוד ב' וכן במסכת נידה ובמסכת כתובות, שלוש נשים משמשות במוח, מחויבות לשמש מיטתה ממוח במקום התשמיש כדי שלא יתעברו. ואילו הן, קטנה ומעוברת ומניקה. והטעם שחייבו את הקטנה לשמש במוח, משום שיש לחשוש שמה תתעבר ותמות, מחמת קושי עיבור או הלידה. הנה מוכח מהברייתא הזו, שקטנה אינה יכולה להוליד, ואם כן אי אפשר לרבות קטנה מהפסוק, זאת תורת היולדת. אז גם אצלנו, לא ניתן ללמוד מהמילה תורת עזב, שמדובר שניתן להביא קורבן גם עבור אחד שאין בו דעת. מדרץ את הגמרא ההיא, הפסוק זאת תורת היולדת, בא לרבות שדיני קורבן היולדת חלים בין על יולדת פיקחת ובין על יולדת שוטה, שכן אדם מביא קורבן על אשתו שוטה, ודין זה הוא כדברי רבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא מציעא דף כ"ד עמוד א', וכן במסכת נזיר דף כ"ד עמוד א', רבי יהודה אומר, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, אדם עשיר שאשתו התחייבה בקורבן עולה ויורד, כגון אם היא יולדת או מצורעת שמחויבות בקורבן עולה ויורד, כלומר קורבן שתלוי אם בעליו הוא עשיר או עני, שהעשיר מביא קורבן גדול והעני מביא קורבן קטן, אז בעלה מחויב להביא עליה קורבן עשיר, הועיל והוא עשיר. ואף שאשתו נחשבת ענייה, שהרי אין לה נכסים של עצמה, וכל נכסיה שייכים לבעלה, שהרי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה, כמבואר במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', מכל מקום, מכיוון שבעלה מחויב בקורבנותיה, הוא חייב להביא לפי עושרו. וכמו כן מחויב הבעל להביא את כל הקורבנות שהיא חייבת, כגון חטאות והאשמות שלה, משום שכך כותב לה הבעל בכתובה, ואחריות דאית לך עליי מן קדמת דנה. אני מתחייב לשאת בכל החיובים שעלייך, ולהביא בעבורך את כל הקורבנות שיש עלייך חיוב להביאם, ואפילו אלו שהתחייבת בהם קודם הנישואין. אז לפי זה אפשר להעמיד את הפסוק זאת תורת, לרבות את קורבנותיה של אישה שוטה שילדה, שהבעל צריך להביא עליה את הקורבן אף שאין לה דעת. והבעל מביא את זה בלי דעתה, כיוון שהחיוב הוא עליו. לרן יש כאן גרסה אחרת, מהברייתא שהביאה הגמרא, ונלמד את זה עכשיו. דתניא, נאמר בברייתא, אדם מביא קורבן עשיר על אשתו, וכל קורבנות שהיא חייבת. אמר רב יהודה, לפיכך אם פטרה, אם גירש אותה, אינו חייב באחריותן של קורבנותיה, משום שכך היא כותבת לו בשובר שהיא נותנת לו כשהוא פורע לה את כתובתה בשעת הגירושין, ובו היא כותבת שהיא מוכלת ופותרת אותו מעכשיו מחיובי הכתובה. כך היא כותבת לו, אחריות, דאית לי עליך מן כדמת דנה, כל החובות שיש לי עליך שאתה חייב לעשותם עבורי, שוב, אינך חייב לי אותם. ובכלל זה גם חוב הקורבנות שהיה חייב הבא להביא בעבורה. כלומר, אילו שהיא התחייבה בעת שהיא הייתה אשתו. לאל בדף למדהי עמוד ב' הסתפקה הגמרה, האם הכהנים אינם שלוחי דידן, שלוחים שלנו, של בעל הקורבן, או שלוחי דשמיה, או שלוחים של השמיים. מקשה הגמרה עכשיו על הצד שסובר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים שלנו. מטיב רב שימי ברבא, הקשה רב שימי ברבא, שנינו בברייתא, אם היה המדיר כהן, יזרוק עליו המדיר עבור המודר את דם חטאתו ודם אשמו. ואף על פי שבכל העבודות של הקורבן הדין יהיה כך, נוקט התנא דווקא את זריקת הדם, הואיל ועיקר כפרת הקורבן היא בזריקת הדם. ורצה התנא לחדש אפילו בעבודה כזו שיש הנאה גדולה למודר מחמתה, מכל מקום מותר למדיר לעשותה בעבורו. אם כן, מזה שכתבה הברייתא חטאות והאשמות סתם, משמע שגם בקורבנות של אילו שאינם מחוסרי כפרה, הדין הוא כך. ואם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים של בעלי הקורבן, יהיה קשה כיצד יכול הכהן להקריבם עבור המודר, הלא הוא מענה אותו בזה שהוא עושה את שליחותו. ושוב נסביר ונציין, מחוסרי כפרה אינם אילו שקורבנם אינו בא לכפר על החטא, אלא כדי להשלים את הערתם, עד שיקריבו את הקורבן, הם אסורים לבוא למקדש ולאכול בקודשים. בזה ריפתה התורה באומרה, זאת תורת שיכולים להקריב את קורבנם בלי דעתם. אבל שאר החטאות הבאות על החטא, שעיקר הקורבן בא לכפר על החטא, אי אפשר להקריבם אלא מדעת הבעלים. תרץ את הגמרא, הברייתא מדברת בדם חטאתו של מצורע ודם אשמו של מצורע, שהוא מחוסר כפרה, ובהם לא צריכים את דעת הבעלים. והראיה, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', זאת תהיה תורת המצורע. לומדים מהמילה תורת, שבין מצורע גדול ובין מצורע קטן חייבים להביא קורבן. ומזה שמקריבים קורבן מצורע על קטן, שאין לו דעת, מוכח שקורבנו של המצורע אינו מחויב להיות מדעת הבעלים. אלא דינו כשאר קורבנותיהם של מחוסרי כפרה, שאין צריכים להקריבה מדעת הבעלים, וממילא, אין צריכים שהכהן המקריב יהיה שלוחם של הבעלים. אבל בשאר הקורבנות שאינם מחוסרי כפרה, שצריכים להקריבה מדעת הבעלים, ייתכן שבהקרבתם עושה הכהן המקריב את שליחותו של הבעלים, כלומר שהכהנים הם שלוחי דידן, שלוחים של בעל הקורבן. מוסיפה הגמרא להקשות על הצד שסובר שהכהנים אינם שלוחי דידן, שלוחים של בעל הקורבן. תנן שנינו במשנה במסכת גיטין דף ממדלת עמוד ב', הכהנים שפיגלו במקדש, שיקריבו את הקורבן במחשבה שיוכלו או שיקטירו שלא בזמנו הראוי, ופסלו את הקורבן במחשבה הזו, ונסביר, דין הפיגול יכול להיות בכל אחד מארבע עבודות הבאות, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם, וזריקתו על גבי המזבח. אם באותם ארבע מלאכות יחשוב הכהן שיוכל את הקורבן חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הקורבן נפסל במחשבה הזו. המקור לדין הזה, פסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה. דרשו מזה במסכת זבחים דף חפתת עמוד א', לכהן המקריב וחושב לאכול את הקורבן או להקטירו ביום השלישי שהוא חוץ לזמנו הראוי לו, שהרי הוא נאכל רק לשני ימים, ואין הפירוש בפסוק לאסור אם בא לאוכלו ממש ביום השלישי, כפי שמשמע מפשטות הפסוק. המשיכה המשנה שם במסכת גיטין ואומרת, הכהנים שפיגלו במקדש, אם היו מזידים שידעו שהקורבן נפסל במחשבה הזו, חייבים לשלם לבעלים את דמי הקורבן. הואיל ומחמת פיגולם יצטרכו הבעלים להביא קורבן אחר, והם נחשבים כמזיקים את ממון הבעלים. רש"י במסכת גיטין מוסיף שאפילו אם היה זה קורבן נדבה, שכשנפסל לא חייב הבעלים להביא קורבן אחר במקומו, מכל מקום יש לבעל הקורבן הפסד בזה שלא נעשה רצונו, כי היה חפץ להביא דורון למקדש, והכהן במחשבתו הפסולה עיכב בידו. מדייקת עכשיו הגמרא, השוגגין, אבל אם היו הכהנים שוגגין, דהיינו שהם לא ידעו שהקורבן נפסל במחשבה הזו, הרי הם פטורים לשלם לבעלים את דמי הקורבן, אלא שמכל מקום פיגולן פיגול. מחשבתה מועילה לפסול את הקורבן, כיוון שמשמע שהחילוק בין פיגול במזיד לבין פיגול בשוגג, הוא רק לגבי חיוב התשלומים, אבל בשניהם הקורבן נפסל. ושם במסכת גיטין הובא מחלוקת בביור המשנה הזו, דעת חזקיה שמהתורה בין בשוגג ובין במזיד חייבים, כיוון שהזק שאינו ניכר שמי הזק, נחשב להזק, אלא שפטרו את השוגג משום שחששו שאם הכהן יהיה חייב לשלם לבעלים, הוא לא יודע שהוא פיגל את הקורבן. ואילו במפגל במזיד לא חששו לזה. אילו רבי יוחנן סבר שמהתורה, בין בשוגג ובין במזיד, פטורים הכהנים מלשלם, כיוון שזה כשאינו ניכר, לב שמי עזק אינו נחשב לעזק, אלא שחייבו את המזיד, את הכהן שפיגל במזיד לשלם, כדי שלא יהיה כל אחד הולך ומתמא את הערותיו של חברו, ואומר, אני פטור. מסיימת עכשיו הגמרא כאן אצלנו את הקושייה. היא אמרת בישלמה, אם תאמר כמו הצד שהכהנים שלוחי דשמה יאהבו, שהכהנים הם בעצם שלוחים של הקדוש ברוך הוא בהקריבם את הקורבנות, היינו שפיגולם פיגול, יובן מדוע מועילה מחשבת הכהנים לפסול את הקורבן, שאף על פי שהכהן אינו הבעלים של הקורבן, מכל מקום יכול הוא לפסול את הקורבן במחשבתו, כיוון שהתורה עשתה אותו שליח לכל דבר, והוא כמו הבעלים, שהרי הוא יכול להקריב בלי דעת הבעלים. אלא היא אמרת אם תאמר שהכהנים שלוחי דידנה, והוא שהכהנים הם שלוחים של בעלי הקורבן, יהיה קשה. עמי פיגולן פיגול. מדוע כשחשבו הכהנים מחשבת פיגול בשוגג, מועילה מחשבתם לפסול את הקורבן? לימלי יטענו הבעלים כלפי הכהן המקריב, שליחה שביתיך לתקוני ולא לעבותי. שלחתי אותך להקריב את קורבני באופן שיהיה מעשה ראוי ומתוקן, ולא באופן של עיוות ופסול. ואם כן, בשעת מחשבת הקלקול, אין לכהן המקריב תורת שליח, ואין בכוח מחשבתו זו לפסול את הקורבן. הנה מוכח שהכהנים נחשבים לשלוחי דשמיה ולא לשלוחי דדן, הם נחשבים שלוחי הקדוש ברוך הוא ולא שלוחי בעלי הקורבן. והגמרא מקשה רק על האופן שהכהן היה שוגה, כיוון שאם חשב מחשבת פיגול במזיד, הוא לא התכוון לעשות זאת בתור שליחות של הבעלים, אלא מעצמו עשה כן. ויש כוח לאדם לאסור דבר שאינו שלו על ידי מעשה, כמו שמבאר את הגמרא במסכת חולין דף מ' עמוד א'. אבל אם חשב מחשבת פיגול בשוגג, הוא התכוון לעשות זאת בתור שליחות של הבעלים, ואם כן יכול הבעלים לטון לו, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. מתרצת הגמרא המרי. אמרו בני הישיבה בתירוץ, שאף אם נאמר שהכהנים אינם שלוחים של בעלי הקורבן, שלוחי דידן, מכל מקום ייפסל הקורבן במחשבתם, ולא שייך לומר בזה, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. מדוע? שייני שונה הדין האמור לגבי פיגול שהקורבן נפסל על ידי מחשבת הפסול, אפילו כשאין מסתבר לומר כך. משום דאמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק ה', לא יחשב לו פיגול יהיה מכל מקום. ללמדנו שכאשר יחשוב הכהן מחשבת פיגול, ייפסל הקורבן בכל אופן ובכל מצב, אפילו שהכהן אינו הבעלים של הקורבן. והראש דורש זאת מזה שכתוב את המילה ה' בפסוק המקריב, שמשמע שיש כוח ביד המקריב לפגל אפילו שהקורבן אינו שלו. והברכת שמואל מבאר את דברי הגמרא, שבתחילה סברה הגמרא שהכוח לפגל את הקורבן מסור ביד הבעלים, וממילא היה קשה לגמרא, איך הכהן יכול לפגל הרי אינו שליח של הבעלים לזה. בתירוץ לומדת הגמרא מהפסוק שהכוח לפגל את הקורבן אינו ביד הבעלים אלא ביד המקריב, וממילא אף שאינו שליח של הבעלים, פיגולו פיגול. ואם כן, אין ראיה מכאן לפשוט את הספק שהסתפקנו האם הכהנים הם שלוחים דידן, שלוחים של בעלי הקורבן, או שלוחי דשמיה, או שלוחים של הקדוש ברוך הוא, וגם אם נאמר שהכהנים הם שלוחי דידן, לא יהיה קשה מדין פיגול. ומוסיף הרן ואומר שבמסכת קידושין שם בדף חב ג' עמוד ב' מוכיחה הגמרא שהכהנים הם שלוחי דשמיה, כיוון שאי אפשר לומר שישראל יכול לשלוח את הכהן לעשות עבודה בבית המקדש אם הוא עצמו אינו יכול לעשותה. והיות וספק הגמרא כאן אצלנו אינו נפשט, אומר החתם סופר שלחיורה יש להחמיר מספק, וישראל שמודר הנאה מכהן אסור הכהן להקריב עבורו את קורבנותיו מחשש שמה כהנים הם שלוחים של בעלי הקורבן, והוא מענה אותו בזה, גורם לו להנאה בזה שהוא עושה את שליחותו. אבל המסקנה כותב החתם סופר שאף לדעת הראשונים יש לפשוט שכהנים הם שלוחי דשמיה, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא בהקריבם את הקורבנות, ולכן ישראל שמודר הנאה מכהן מותר הכהן להקריב עבורו את קורבנותיו. דנה הגמרא עכשיו בדברי רבי יוחנן שהובאו לעיל בדף למדה עמוד ב'. גופה אמר רבי יוחנן, הכל כל הקורבנות צריכים דעת של הבעלים, הועיל והם באים לכפרה על חטא ובהכרח שהם יהיו מדעת הבעלים, חוץ מקורבנות של מחוסר כפרה שאפשר להקריבם בלא דעת הבעלים, משום שהם אינם באים כדי לכפר על החטא אלא כדי להתירו להיכנס למקדש, ולזה לא צריך דעת הבעלים. והביא רבי יוחנן ראיה לדין הזה, שהרי אדם מביא קורבן על בניו על בנותיו הקטנים אפילו שאין בהם דעת. מכאן מוכח שאין צריך בהקרבת קורבנות אלו את דעת בעליהם. והר"ן והרשב"א מקשים, הרי יש משנה מפורשת במסכת שקלים פרק ז' משנה ד', בהמה שנמצאת, אז אם זה זכר הוא עולה לעולה, נקבה זבחי שלמים, כלומר שמי שמוצא את הבהמה הזו יכול להקריבה אף שאין דעת הבעלים. הנה מוכח שאפשר להקריב גם בלא דעת הבעלים, וקשה על רבי יוחנן שאמר שבכל הקורבנות צריכים דעת בעלים. הם מתרצים שכשנאבדה בהמה ממילא דעת הבעלים, מי שכל מי שימצאנה יוכל להקריבה, ואם כן יש בהקרבה את דעת הבעלים. בכל אופן מדברי רבי יוחנן למדנו שאפשר ללמוד אפשר משאי אפשר, כלומר שאפשר ללמוד שאין צריכים דעת בעלים בקורבנות של מחוסרי כפרה, אף באופן שהבעלים הם גדולים ויש להם דעת. ולומדים זאת מזה שמקריבים את הקורבן בלי דעת בעלים, מחמת שאין להם דעת, כגון שהם קטנים וכדומה. ואנחנו לא אומרים שיש חילוק בין אפשר לבין אי אפשר. שבקטנים אי אפשר להקריב עם דעת, ולכן ייתכן שרק משום כך התירו להקריב בלי דעת. מה שאין כן במקום שיש להם דעת, ואפשר להקריב עם דעת הבעלים, שמה לא יהיה מותר להקריב בלא דעתם. זאת אומרת שרב יוחנן סובר שאפשר ללמוד אפשר מי שאי אפשר. מקשה הגמרא על יסוד דבריו הללו של רב יוחנן. אלא מעתה שאפשר לדון מקרה שאפשר ממקרה של אי אפשר, אם כן יהיה קשה, יביא אדם חטאת חלב על חברו שלא מדעתו, אדם יוכל להקריב קורבן חטאת על חברו שלא מדעתו, שכן אדם מביא קורבן על אשתו שותה. כדברי רבי יוחנן, שאמר לאל בדף למדהי עמוד ב', אדם מביא קורבן עשיר על אשתו וכל קורבנות שהיא חייבת. אז כשם שמביא קורבן על אשתו השותה בלי דעתה, כך יוכל להביא קורבן על חברו בלי דעתו. הלמה, אם כן מדוע, אמר רבי אלעזר, שאם יפריש חטאת חלב על חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום. תרץ את הגמרא, באמת לא מצינו הבאת חטאת חלב במקום שאי אפשר שיהיה בו את דעת הבעלים. שכן את מה שמצאנו של רבי יהודה, אדם יכול להביא חטאת חלב על אשתו שותה, יש בעצם לברר היחידמי, באיזה אופן מצינו שחייב הבא להביא את חטאתה. אי דאכלה, אם מדובר שהיא אכלה את החילה ואסור באכילה כשהיא שותה, אם כן לאו בת קורבני, היא לא חייבת בקורבנות. אין חובה להביא קורבן חטאת על מי שאינו בר דעת. ואי דאכלה, אם מדובר שהיא אכלה את החילה ואסור באכילה כשהייתה פיקחת, הייתה בדעת ולאחר מכן השתתת, גם באופן זה לא חייב הבא להביא עליה קורבן חטאת. משום שמזמן שנעשתה שותה, היא נפטרה מכל חיובי החטאות שהיו עליה גם מקודם. והראיה לדין הזה, דאמר רב ירמיה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רב ירמיה בשמו של רבי אבאו, בשמו של רבי יוחנן, במסכת צבחים דף י"ב עמוד ב', וכן זה נאמר במסכת קריטות ובמסכת סנדרין, אם אדם אכל חילה והפריש קורבן חטאת על החטא הזה, ולאחר ההפרשה נשתתה, ולאחר מכן חזר ונשתפה, שבה אליו דעתו ונעשה בריא כבתחילה, פסול הקורבן. למה? הועיל ונדחה יידחה. הועיל ונדחה בתחילה מלהביאו למזבח מחמת חיסרון דעת בעליו כשנעשה שוטה, אז הוא יידחה לעולם מלהקריבו. מהדין הזה אנו למדים שאדם שנעשה שוטה נפטר מכל חיובי החטאות שהיו עליו עד שנשתתה. ואפילו אם כבר יפריש קורבן לחטאת, נדחה הקורבן לעולם מלהקריבו. ואם כן, גם בנידון שלנו, כאשר האישה נעשתה שוטה, אין חיוב על בעלה להביא את חטאת חלב עבורה. ומה שאמר רב יהודה שאדם מחויב בקורבנות אשתו שותה, זה דווקא יולדת או זווה או מצורעת שהיא מחוסרת כפרה, ושם לא צריך את דעתה. אז לפי זה מתורצת הקושייה שהקשנו על רב יוחנן, מדוע לא יקריב אדם חטאת חלב על חברו, כשם שמקריב על אשתו השותה. כך ניסתה הגמרא להקשות, כי לכאורה יש מכאן הוכחה שאדם מקריב על אשתו השותה, אז דנים אפשר משאי אפשר. התשובה היא, כיוון שבאמת לא מצינו שום אופן שיהיה חיוב על הבעל להביא את חטאת החלב של אשתו, כאשר היא שותה. שבה הגמרא ומקשה על דעת רבי יוחנן שאמר שדנים אפשר מי שאי אפשר. אלא מעתה שאפשר ללמוד מקרה שאפשר ממקרה שאי אפשר, אם כן יביא אדם קורבן פסח על חברו שלא מדעתו, שכן אדם מביא את הקורבן פסח על בניו ועל בנותיו הקטנים, אפילו שאין להם דעת. ולמרות שדרשו במסכת פסחים דף ס"א עמוד א' שרק מי שנמנע על קורבן פסח קודם ששחטו הוא רשאי לאוכלו, והקטנים אינם ברי דעת להימנות על הקורבן, מכל מקום בזה שאביה מביא עבורם את הפסח הם נמנים עליו. אם כן נלמד גם שאפשר להקריב קורבן פסח על אדם בלי דעתו, אף שלא נמנה עליו. ואפילו שאדם זה הוא בר דעת ובניו הקטנים אינם ברי דעת כלל, מכל מקום ייתכן ללמוד זה מזה, שהרי לדעת רבי יוחנן, דנים אפשר מי שאי אפשר. כי הרי רבי יוחנן אמר שאפשר ללמוד שלא צריכים את דעת הבעלים בקורבנות מחוסרי כפרה, מזה שמקריבים את הקורבן בלי דעת, בעלים, מחמת שאין להם דעת. אם כן נשאלת השאלה, למה, מדוע אמר רבי אלעזר, יפריש פסח על חברו, אדם יפריש קורבן פסח על חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום. משום שבשביל לאכול את הקורבן פסח צריך להימנות עליו מתחילה, ואותו אדם שמקריבים עבורו שלא מדעתו, הוא אינו מנוי על הפסח. תרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, הדין האמור בקורבן פסח שחייבים להימנות על הקורבן בכדי שיוכלו לאכול ממנו. ולומדים את זה מהפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ג', סה לבית אבות, אז הוא רק לגבי גדולים, אבל לגבי בניו ובנותיו הקטנים של האדם, ולאו מדאורייתא. כלומר, שלא נאמר בהם כלל הדין שצריך להימנות על קורבן הפסח. ואף שכל אדם הרוצה לאכול מקורבן פסח חייב להימנות עליו מתחילה, מכל מקום יכול אדם להכיל את בניו ובנותיו הקטנים, אף שאינם נמנים על הפסח מקודם. וזאת למה? הועיל ואינם יכולים להימנות, שהרי אין להם דעת לזה. והתירו להם את האכילה, אף כשלא יהיו מנויים על הקורבן. כיוון שהדין שאסור לאכול פסח שלא למינויו הוא רק במי ששייך להימנות, אבל קטנים שאין בהם דעת להימנות על הפסח, אין לגביהם את הדין הזה. אז לפי זה מתורצת הקושייה שהקשנו על רבי יוחנן, מדוע לא יביא אדם קורבן פסח על חברו כשם שמביא על בניו ובנותיו הקטנים? התשובה על כך היא, כיוון שבניו ובנותיו הקטנים אינם בכלל הדין להיות מנויים על הקורבן פסח, לכן יכול להביא עליהם קורבן פסח, מה שאין כן אדם גדול שיש לו דין להימנות על קורבן הפסח, אי אפשר להביא עבורו קורבן פסח שלא מדעתו. והגמרא מביאה הוכחה שלקטנים אין דין להיות מנויים על הפסח. וממי? מאיפה אנחנו יודעים שלא חייבה התורה את האב להימנות את בניו ובנותיו הקטנים? מדתנן אומרת המשנה במסכת פסחים דף פ"ט עמוד א', אדם האומר לבניו כשעולה לירושלים לשחוט את קורבן הפסח, הרי אני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, כיוון שהכניס הבן הראשון את ראשו ורובו של גופו לירושלים, זכה בחלקו בקורבן ומזכה אף את אחיו אמו בקורבן הפסח. סוברת כאן הגמרא שהמשנה שם במסכת פסחים דיברה בבנים קטנים, ועליהם נאמר שהם נמנים על הקורבן כאשר יבוא אחד מהם לירושלים, ואפילו שזה יהיה לאחר שחיטת השה. והיא אמרת, אם אתה אומר שהדין להימנות על קורבן הפסח הנלמד מהמילים שה לבית, זה מדאורייתא, זה חיוב מדאורייתא אפילו בבנים קטנים, אם כן כיצד ייתכן שעל ביסרא קאיו מזקי להו, שהאב עומד אחרי השחיטה של קורבן הפסח כשהבשר כבר מונח לפניו, והוא מזכה את בניו בחלקם, הרי שנינו שאי אפשר להימנות על הפסח לאחר שחיטת השה, אלא על כוחך שלגבי בנים קטנים לא אמרה התורה את הדין שחייבים להימנות על קורבן הפסח. שואל תוספות במסכת פסחים דף פ"ט עמוד א', דיבור המתחיל, אלא בסוגיה של הגמרא שם במסכת פסחים וכן במסכת גיטין, מבארת הגמרא את המשנה הזו שכבר הימנה אב את בניו קודם השחיטה, רק מכיוון שרצה לזרזם לעלות לירושלים, הוא אמר להם בלשון הזו, אני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים. ולפי זה אי אפשר להוכיח שקטנים לגביהם לא נאמר הדין של סלב בית אבות, שהרי הם כבר נמנו קודם השחיטה, ומהסוגיה שלנו משמע להפך. תרצים התוספות, שבסוגיה שם, במסכת פסחים, לא אמרו עלי בדאמת שמדובר באופן שכבר נתמנו, אלא רק לפי הסברה שיש בקטנים דין של סה לבית אבות. עוד תירוץ אומרים התוספות, שבאמת סה לבית אבות אינו אמור בקטנים, אלא כוונת המתרץ שם לומר שמכיוון שאין בקטנים דין של סה לבית אבות, אם כן נחשב הדבר כאילו ימנע אותם אביהם על הקורבן, שהרי אינם צריכים להימנות על הקורבן. שואלת עכשיו הגמרא אצלנו, אלא אם נאמר כך שאין לקטנים חיוב להימנות על השה, על הקורבן פסח, יהיה קשה, למה להודה אמר להון אבוהון? מדוע אומר להם אביהם הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה, שמשמע שיש להם חיוב להימנות על הפסח? מדרצת הגמרא, אמר להם כך, כדי לזרזן במצוות שיזדרזו לעלות לירושלים, אבל לא מחמת שהם צריכים להימנות על הפסח. ומוכיחה הגמרא שדברי האב לא נאמרו אלא כדי לזרז אותם. ובאמת, הקטנים לא צריכים להימנות על הקורבן. תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא שמופיעה במסכת פסחים דף פ"ט עמוד א', וכן במסכת גיטין דף כ"א עמוד א', מעשה היה וקדמו הבנות לבנים ועלו לירושלים לפניהם, ונמצאו הבנות זריזות והבנים שפלים. מזה שלא כתבה הברייתא שהבנות זכו והבנים לא זכו, מוכח שגם הבנות לא זכו, אלא שמעלתם הייתה בזה שמיהרו לעלות, והבנים יצאו שפלים שאחרו לעלות לירושלים. אומרת עכשיו הגמרא בשורה האחרונה של דף למד וו עמוד א', שנינו במשנה לעיל בדף למד ה' עמוד ב', אדם שהדיר את חברו שלא יהנה ממנו ותורם את תרומותיו, מותר למדיר לתרום את תרומותיו של המודר ולעשר את מעשרותיו לדעתו. מסתפקת הגמרא בדף למד וו עמוד ב', לגבי אדם המפריש תרומה מפירות שלו על פירות של חברו. היא באה אליהו, הסתפקו בבית המדרש. אדם התורם, המפריש תרומות ומעשרות מפירות שלו על פירות של חברו. האם צריך להפריש מדעתו של חברו שיומר לו שיפריש תרומות ומעשרות מפירותיו שבכך נהיה שלוחו? או לא? וצדדי הספק הם, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שכיוון שזכותו לו לחברו שיהיו פירותיו מתוקנים ללא השקעה ממונית מצידו, על כן לא צריך דעת, ומינוי שליחות לא צריך, שהרי יש דין שזכין לאדם שלא בפניו, כלומר, אין צריך שימנהו לשליח לזכות עבורו, והרי זה כאילו מינהו חברו שליח להפרשה הזו, או דילמה, או שמה נאמר, אין זה נחשב לזכות עבור חברו, כיוון שמצווה זו של הפרשת תרומות ומעשרות, דילי היא של חברו, וניחא ליה למעבדי, והוא מעדיף לקיים בעצמו את המצווה, על אף ההפסד הממוני הכרוך בכך, וממילא לא תועיל הפרשת חברו, אם הוא לא מינה אותו במפורש, לשליח להפריש את פירותיו. והתוספות בדיבור המתחיל מי? אומר שכל זכייה היא מטעם שליחות. ומהסוגיה הזו מוכח ששחייה היא מטעם שליחות. כי הרי מבואר בגמרא במסכת בבא מציע דף כ"ב עמוד א', שהפרשת תרומה צריכה להיות לדעת הבעלים ובשליחותם. ואם כן בהכרח שאם שחייה מועילה בזה, היא מטעם שליחות. ואילו הרשב"א כותב שכל הדין שצריך שיתרום השליח מדעת הבעלים, נאמר רק באופן שמפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי. אבל כאשר מפריש משלו על של בעל הקרי, אין צריך להגיע לדין של שליחות, וממילא אין ראיה מהסוגיה שלנו לדעתו של התוספות שזכייה היא מטעם שליחות. ויש מהראשונים שסוברים שזכייה אינה מועילה משום שליחות, והראיה שהרי מקור הדין שזכייה מועילה זה מחלוקת הארץ שזכו הנשיאים עבור כל שבט. ושם זכו גם לקטנים שאינם בני שליחות, בהכרח שזכייה אינה מטעם שליחות. אז איך כן מועילה זכייה? מדין יד, שכשם שידו של אדם זוכה עבורו, כך יכול אחר לזכות בעבורו. חוזרים אם כן לספק הגמרא לגבי אדם המפריש תרומות מפירות שלו על פירות של חברו. האם תועיל הפרשה שכזו שלא מדעת חברו או לא? מוכיחה הגמרא ממשנתנו שאין צריך בתרומה את דעתו של בעל הקרי. תשמע בו ושמע ראיה למה שנסתפקנו, נאמר במשנה ליל בדף למדהי עמוד ב', אדם שהדיר את חברו הנאה, תורם יכול לתרום את תרומותיו ואת מעשרותיו של המודר לדעתו. מבררת הגמרא במה יסקינן באיזה אופן מדברת המשנה. הילי, מה אם נאמר שמדובר באופן שהמדיר אינו מפריש כלום משלו, אלא מפריש מן פירותיו של בעל הקרי על פירותיו של בעל הקרי, אם כן, עלינו לברר את כוונת המשנה שאומרת שהוא מפריש לדעתו, לדעתו דמן, לדעתו של מי מתכוונת המשנה. הילי, מה אם נאמר שכוונת המשנה שהוא מפריש לדעתו דילי, לכוונתו של עצמו, כלומר, שבא מדעתו ומפריש מפירותיו של בעל השדה כדי לתקן את הפירות הנשארים, יהיה קשה. מן שב ישליח, מי מינה אותו שליח להפרשה הזו? שהרי כל מה שמועילה הפרשת תרומה לידי אחר זה דווקא בשליחותו של הבעל הבית. כי את השליחות בהפרשת תרומות ומעשרות לומדת הגמרא מהפסוק בדספר במדבר פרק חי פסוק כ"ח. כן תרימו גם אתם, דורשת הגמרא במסכת בבא מציע דף כ"ב עמוד א', שמהמילה גם מרבים שליח. ומוסיפה הגמרא ואומרת שצריך שיהיה שלוחכם דום ידעתם. מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. אז איך ייתכן שהמדיר יוכל להפריש תרומות ומעשרות על פירותיו של המודר מפירותיו של המודר? הרי אין את דעתו ושליחותו של המודר. אלא צריך לפרש את כוונת המשנה שאמרה לדעתו, שמדובר לדעתו דבעל הקרי, שהמודר שהוא בעל הקרי מינה אותו שליח להפרשה הזו. נשאלת השאלה איך הוא יכול לעשות זאת המדיר, הקמהני לדקאבי דשליחותי. הרי המדיר מהנה את המודר בזה שהוא מקיים את שליחותו, וכיצד מותר לבעל הקרי המודר ליהנות מהמדיר. אלא, כיוון שדחינו את האפשרות שהמשנה מדברת באופן שמפריש מפירות של בעל הקרי על פירות של בעל הקרי, בהכרח שהמשנה מדברת באופן שהמדיר מפריש מפירות שלו על פירות של בעל הקרי. ועדיין עלינו לברר את כוונת המשנה שאמרה שהוא מפריש לדעתו, לדעתו דמן, לדעתו של מי. אילי, מה אם נאמר שכוונת המשנה לדעתו דבעל הקרי, שבעל הקרי ביקש ממנו שיפריש מפירותיו על שלו, יהיה קשה איך מותר לעשות זאת. אקה מהני לי, הרי הוא מהנה אותו בזה שהוא מקיים את שליחותו, והרי הוא עשר זאת בנדר, שהוא לא יוכל ליהנות ממנו. אל עליו בהכרח כוונת המשנה שהמדיר מפריש לדעתי דנפשי, לדעת עצמו, ומשלו הוא תורם על של חברו. והיא אמרת, אם אתה אומר שהמפריש משלו על של חברו צריך להפריש לדעת חברו, יהיה קשה אם הוא יעשה זאת בצורה הזו. הקמהני לי, הלא הוא מהנה אותו בזה שהוא מקיים את שליחותו והוא אסור לעשות זאת. אל עליו מוכח מדברי המשנה שהמפריש משלו על של חברו, אין צריך את דעת חברו. וממילא, כיוון שאין צריך שימנה הוא לשליח, אין זה נחשב שבעל הפירות נהנה מן המפריש, שהרי הוא לא עשה את שליחותו. הנה מוכח ממשנתנו, שלא צריך בתרומה את דעתו של בעל הקרי. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת לעולם, אפשר להעמיד שהמשנה מדברת באופן שמפריש מפירות של בעל הקרי על הפירות של בעל הקרי. מה שיקשנו שצריך לזה את שליחותו של בעל הפירות, ואם כן המדיר מהנה אותו בזה שמקיים את שליחותו, יש לתרץ כדי אמר רבא, כמו שאומר רבא לקמן בהמשך העמוד, שמדובר באומר בעל הפירות כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, כלומר, הוא אינו ממנה אדם מסוים להיות שלוחו לתרום, אלא הוא נותן רשות לכל הרוצה לבוא, שיוכל לבוא ולתרום. החנמי גם כאן מדובר, באומר כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, שמכיוון שלא מינה הוא שליח, אין כאן הנאה לבעל הפירות שהרי אינו מקיים את שליחותו. וגם אין חיסרון בזה שלא מינה הוא שליח במפורש, כיוון שלגבי הפרשת תרומה, מועיל גילוי דעת שהוא מסכים להפרשה הזו. יש מחלוקת ראשונים בגדר האמירה הזו, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. שיטת הריטב"א והרמב"ן שאין כאן מינוי שליחות כלל, ולכן אין שום בעיה לגבי מודר הנאה, וגם לגבי תרומה אין בכך חיסרון, כיוון שאין צריך שליחות בהפרשת תרומה, אלא מספיקה הסכמה. שיטת הר"ן שיש כאן מצב אמצעי של שליחות שאינה גמורה, ולעניין מודר הנאה הוא אינו נחשב שהוא מהנה אותו בשליחות הזו. אבל לגבי תרומה, מועילה האמירה הזו אף שצריך שליחות להפרשת תרומה ולא מספיקה הסכמה. הנפקמינה בין השיטות הללו תהיה באופן שאומר כל התורם אינו מפסיד, שבלשון זו ודאי אין מינוי שליחות. ממילא לשיטת הרמב"ן עדיין זה יועיל, כיוון שאין צריך שליחות בהפרשת תרומה, אבל לשיטת הר"ן זה לא יועיל, כיוון שאין כאן בכלל שליחות. וקיימים שלושה אופנים שבעל השדה נותן רשות להפריש את תרומתו על פירותיו. כותב הר"ן שיש חילוקי דינים ביניהם. האופן הראשון, שבעל השדה אומר כל השומע קולי יתרום. באופן זה, נחשב כאילו מינה את המפריש לשליחו במפורש. ואף לגבי כתיבת גט, מועילה הלשון הזו, ולכן יהיה אסור להפריש כאשר בעל השדה מודר הנאה מן המפריש, שהרי הוא מהנה אותו בקיום השליחות. האופן השני, כשאומר כל התורם אינו מפסיד, הלשון הזאת ייתכן שאינה מועילה כלל לגבי הפרשת תרומה, כמו שמצינו שאומר כל הזן את אשתי אינו מפסיד, הבעל לא צריך לשלם אחר כך לאדם ששילם לאשתו כלום. האופן השלישי הוא האופן האמצעי המדובר בסוגייתנו. אם הוא אמר כל הרוצה לתרום יבוא ביתרום. בלשון הזו מצד אחד אין מינוי שליחות גמור, כיוון שאינו אומר בלשון ציווי, אלא מי שיחפוץ יתרום. ועל כן מותר אף לאדם שבעל השדה מודר ממנו הנאה להפריש עבורו. מצד שני יש בשליחות מספקת לעניין שתחול להפרשה. מסתפקת הגמרא בדין נוסף הנוגע לאדם המפריש תרומה מפירות שלו על פירות חברו. באי מני רב ירמיה מרבי זיירה, שאל רב ירמיה את רבי זיירה, תורם מפירות שלו על פירות של חברו. טובת הנאה של מי? מי זכאי בנתינת התרומה שיכול להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, ומרוויח את טובת ההנאה הכרוכה בכך, שייתן לו ישראל דבר מועט כדי שייתן את התרומה לבן ביתו, שהוא כהן. אבל הכהן עצמו אסור לו לעשות זו, דהיינו לשלם לישראל על מנת שייתן לו את התרומה. ואפילו לסייע לישראל בגורן כדי שייתן לו את התרומה אסור, וקוראים עליו את הפסוק בספר מלאכי פרק ב' פסוק ח', שיחתם ברית הלוי. מה עם צדדי הספק? מי אמרין הנאים אומרים שאיליו פייר ידעך מי מתקן הקר ידעהו? אם לא היו כאן פיירותיו של המפריש, לא היה הקרי מתוקן, אלא היה נשאר טבל. ואם כן הדין נותן שהמפריש הוא הזכאי בנתינת התרומה בפועל, עוד דיל מה שמה נאמר, איליו קר ידעהו, לא אביין פייר ידעדין תרומה. אם לא היה כאן את הקרי של בעל השדה, לא הייתה אפשרות לתורם להחיל שם תרומה על פירותיו, על כן זכות הנתינה בפועל תהיה לבעל השדה. והספק של הגמרא זה בעצם חקירה בדין טובת הנאה בהפרשת תרומה. האם ביור הדבר שאף ברגע שמפריש את התרומה, היא פוסקת להיות ממונו ונהיית ממון כהן בכל זאת, שיערה לו התורה זכות ממונית בפירות כלפי טובת ההנאה, וזכות זו היא המשך לבעלותו הממונית שהייתה קודם ההפרשה, או שבאמת פקע זכותו לחלוטין בהפרשת התרומה, ויש כאן זכות חדשה של טובת הנאה שזיקתה לו התורה. אמר להישיב רבי זיירה לרבי ירמיה שניתן לפשוט את הספק הזה מהפסוק, שאמר קרא אומר הכתוב בספר דברים, פרק י' פסוק ח' ב', את כל תבואת זרעך. לאחר מכן נאמר, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. כלומר שהנתינה תלויה בבעל הקרי שהוא בעל הזרע, וממילא גם טובת ההנאה שייכת לו. מקשר רב ירמיה לרבי זיירה שפשט מן הפסוק שטובת ההנאה שייכת לבעל הקרי. אי טבעי. הקשה עליו רבי ירמיה, שנינו במשנה לאל בדף למדה עמוד ב', שהמדיר תורם, המדיר יכול לתרום את תרומותיו ואת מעשרותיו של המודר לדעתו. סברה הגמרא שמדובר באופן שהמדיר מפריש מפירות שלו כדי לתקן את פירותיו של המודר. אם כן יש להוכיח מכאן, שהמפריש משלו על של חברו זכות הנתינה בפועלי שלו, שהרי היא אמרת, אם תאמר שטובת הנאה, היא של בעל הקרי, שהוא המודר, אם כן יהיה קשה כיצד רשאי המדיר להפריש על פירותיו של המודר, הקמהני לי, הלא הוא מענה אותו הנאה ממונית שיוכל המודר לקבל טובת הנאה עבור הנתינה לכהן בזכות הפרשתו של המדיר. אלא בהכרח שמאמינה, תלמד מדברי המשנה, טובת הנאה דילי, שטובת הנאה שייכת למפריש. ולכן, הוא לא מהנה בזה את המודר, ויכול להפריש תרומה משלו על של המודר. ואם כן קשה אתה לדבריך רבי זיירה, שלמדת מהפסוק, שטובת ההנאה היא של בעל הקרי. מיישבת הגמרא ואומרת אמרי, וזה בעצם דעתו של רבה, לא, לא מדובר באופן שהמדיר מפריש משלו על של בעל הקרי, אלא באופן שהוא מפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי. ולדעתו של בעל הקרי. אם כך יהיה קשה כיצד יכול להפריש בשליחותו, הרי הוא מהנה אותו בזה שמקיים את שליחותו, לכן צריך להעמיד את המשנה באומר, כל הרוצה לתרום, יבוא ויתרום. והוא לא מינה אותו שליח, אלא נתן רשות כללית לכל הרוצה לתרום, ועל כן אין זה נחשב שהמדיר מענה את המודר, כיוון שאינו מקיים את שליחותו. אז עכשיו נשארה הגמרא עדיין בספק של מי הטובת הנאה, ופושטת עכשיו הגמרא את הספק שהסתפק רבי ירמיה. תשמע בו ושמע ראייד, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, וזה נאמר במסכת יום הדף נון עמוד ב', וכן במסכת זבחים דף ו' עמוד א', וכן במסכת תמורה דף ב' עמוד ב'. אומר רבי אבהו בשמו של רבי יוחנן, שלושה דינים שונים. הדין הראשון, אדם שהקדיש בהמה עבור קורבנו של חברו ונפל במום, והיא צריכה פדיעה, דין הוא שכאשר הבעלים פודה את הבהמה עליו להוסיף חומש, מה שאין כן כאשר אחר פודה, הוא לא צריך להוסיף חומש. באופן כזה, שהקדיש עבור חברו, המקדיש הוא הבעלים לעניין שהוא מוסיף חומש כשהוא פודה. אבל עם זה שיפרישו עבורו פודה, אינו מוסיף. הדין השני, שאף שלגבי חומש המקדיש הוא הבעלים, אבל לעניין עשיית תמורה, דהיינו הדפסת קורבן נוסף בקדושת הקורבן הזה, הוא מתכפר, רק המתכפר שיפרישו עבורו את הקורבן הוא הבעלים לעניין שהוא עושה תמורה, ואין המקדיש יכול להדפיס תמורה בקורבן הזה. וטעם הדבר שרק המתכפר יכול לעשות תמורה, מאחר שיפרישו את הקורבן לצורכו שיוכל להתכפר בו כנאו. הדין השלישי והתורם, המפריש תרומה מפירות שלו על שאינו שלו, על פירות שאינם שלו, טובת הנאה שלו. ואם כן, בזה נפשט הספק למי שייכת זכות ההפרשה וטובת ההנאה שבעקבותיה. למי שייכת? לתורם. ולפי זה צריך לומר שביור הפסוק עשר תעשר את כל תבועת זרעך ונתת, לא הולך כדברי רבי זעירא שהוונתת מדבר על תבועת זרעך, אלא מדבר על תחילת הפסוק. והרי זה כאילו נאמר עשר תעשר ונתת, שהמפריש את המעשר הוא הזכאי בנתינתו. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד וב ממסכת נדרים עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, כהן שפיגל בקורבן, האם חייב לשלם? שאלה שנייה, מוצא בהמה בין ירושלים למגדל עדר, כיצד יכול להקריבה בלא דעת בעלים? שאלה שלישית, הממנה את חברו או את בנו על פסחו שלא מדעתו, האם מותר לו לאכול ממנו? שאלה רביעית, באיזה אופן מעמידים את המשנה שאומרת תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו? שאלה חמישית, אם המודר אומר, השומע קולי יתרום, האם מותר למדיר לתרום? והשאלה האחרונה, המקדיש בהמה לקורבן חברו, מי נקרא בעל הבהמה לגבי חומש ולגבי תמורה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף למדוו, ואנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות נשנה את ההלכות הלכה למעשה, על אשר למדנו בדפים למדהי ולמדוו. ראובן שמודר הנאה משימון, מותר לשימון לתרום תרומתו ולהפריש מעשרותיו מדעתו, כגון שאמר ראובן, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום. אבל לא יאמר לשימון לתרום לו, שהרי עושה אותו שליח ויש לו בזה הנאה. היה שימון כהן מותר להקריב קורבנות ראובן, שהכהנים שלוחי שמיים הם ואינם שלוחים של בעל הקורבן. ואסור ללמדו מקרא, כיוון שמותר ליטול עליה שכר, והוא מלמדו בחינם ומהנה אותו ואסור. אבל מותר ללמדו מדרש הלכות ואגדות, ובזמננו שמותר ליטול שכר גם על המדרש, אסור ללמדו כלום. במה דברים אמורים? כשמלמדו מעצמו. אבל אסור לנאסר לומר לאוסר שילמדנו. ויש חולקים ומתירים אפילו אם אמר לו שילמדנו, וללמד את בנו אפילו מקרא, מותר. המודר הנאה מחברו מותר לתקוע לו תקיעה של מצווה, ודווקא כשהוא תוקע מעיליו להוציאו. אבל אם אמר לו המודר תקע והוציא, איני אסור. אם אמר קונם תקיעותיו עליי, בכל עניין אסור. המלמד את בן חברו שלא מדעת האב, יש אומרים שחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה חברו שלא ברשות, ויש חולקים. כל מחויבי קורבן אין מקריבים אותם, אלא לדעת בעלים, חוץ ממחוסרי כפרה שמקריבים אותם גם שלא לדעת בעלים. שהרי אדם יכול להקריב קורבן על בניו ובנותיו הקטנים, אם הם מחוסרי כפרה ומאכילם זבחים, אף שאין זה לדעתם. כל קורבנות שהאישה חייבת בעלה מביא עבורה, אם היה עני מביא קורבן עני, אם היה עשיר מביא קורבן עשיר. כהנים שפיגלו את הזבח במזיד חייבים לשלם בשוגג פטורים, ויש אומרים שאפילו במזיד פטורים מדיני אדם. שוחט אדם על ידי בנו וביתו הקטנים, ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין מדעתם בין שלא מדעתם, אבל אין לו שוחט על ידי בנו וביתו הגדולים, ולא על ידי עבדו ושפחתו העבריים, ולא על ידי אשתו אלה מדעתם, ואם שתקו ולא מיחו, הרי זה נחשב מדעתם. התורם תרומות ומעשרות משלו על של חברו, הרי זה תרומה וטובת הנאה של התורם שנותנה לכל כהן שירצה. קודשי מזבח שנפל בהם מום ונבדו, אם פדאם המקדיש עצמו מוסיף חומש, ואם פדאם המתכפר מהקורבן אינו מוסיף חומש, ודווקא בהקדש ראשון, אבל בהקדש שני, אינו מוסיף חומש. הקדיש במה שהתכפר בחברו, כגון שהקדיש קורבנות נזיר שהתכפר בהם פלוני הנזיר, אותו הנזיר עושה בהם תמורה, ולא המקדיש לפי שאינם שלו. מוריי ורבותיי, יחי וראיית כאן, שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י"ב בתמוז תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דף ל"ו ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ה, עם דף ל"ז ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.